ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף חף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מלמעלה במשנה. לפני שנתקדם לתוך המשנה בגמרא, אנחנו נסתכל בצד, בשוליים. כתבנו תחת הכותרת נושא איסור ריבוי נשים. נקודה אחת, גזירת הכתוב אפילו צדקניות, או אפשרות שנייה, רק המסירות את ליבו, כוונה רק כאילו יש בהן איסור, אבל צדקניות שירבה כמה שהוא רוצה. המשנה, לא ירבה לו נשים. בהמשך הפסוק כתוב, ולא יסור לבבו. אלא 18 נשים, זהו. זה שיטת התנא קמא. רבי יהודה אומר, מרבה הוא לא. ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו. לפי רבי יהודה, עניין מספר הוא לא מהווה שיקול אצל המלך, אלא עניין של מסירות, של מסירת הלב, השפעה רעה עליו. זה השיקול אצל רבי יהודה. רבי שמעון אומר, אפילו אחת הוא מסירה את ליבו, הרי זה לא יישאנה. אם כן, למה נאמר לא ירבה לא נשים? מה השיקול של ריבוי אם אפילו אחת אסורה? הריבוי הוא בא לידי ביטוי אפילו כאביגייל, אפילו אם היא צדקנית כמו אביגייל, גם במקרה כזה יש סך הכל שהוא לא יכול לעבור אותו. יש מכסה של נשים צדקניות. ואם מדובר, שוב פעם, לפי רבי שמעון, אם מדובר באחת שהיא בעלת השפעות רעות, אז אפילו אחת כזאת אסורה. הגמרא. הגמרא פותחת עם קושיה. היא קושיה ארוכה, תראו איך שסימנו את זה בכך. ובצד, שוב פעם בנושא, כתבנו מי דורש תימא דקרא. יש הרבה מקרים שהתורה נותנת מצווה על מצוות, היא לא מנמקת למה. ויש שיטת רבי שמעון, כך הוא המקובל, אבל אנחנו נעלה אפשרות חלופית בגמרא, שמעצמו על פי חשיבה וסברה והיגיון נותן טעם למצווה. יש גישה אחרת שלא מחפשת טעמים, אומרת ככה מצווה וזה או זה. המצווה לא מתבססת על טעם. אז לאור ההקדמה הזאת אנחנו נחזור לגמרא עם קושיה. למימרא דרבי יהודה דריש תימא דקרא ורבי שמעון לא דריש תימא דקרא. אם נסתפק במשנה, היינו מגיעים למסקנה הזאת שרבי יהודה אומר שאין בעיה, נכון התורה אומר לא ירבה לא נשים, רבי יהודה אומר אין בעיה בריבוי נשים, כי האיסור שכרוך בכך הוא רק אם היא מסירה את ליבו, אם היא משפיעה עליו לרעה. אבל אם היא לא, הנה זה נתינתם, אם היא לא משפיע לרע, אז אין בעיה. אז משמע מהמשנה שזו היא שיטת רב יהודה שדורש טעם הדקה, ולחלופין ורבי שמעון הוא אומר מה שכתוב בתורה לא ירבה לא נשים, זה ככה, לא ירבה, זה לא קשור למסירת לב, כי אפילו אם מדובר בצדקניות, לא ירבה, לא נשים, בלי טעם. וזה כך משמע, ורבי שמעון לא דרש תימא דקרא, וממשיכה הגמרא, ואיבחא שמינא להו. אבל אנחנו מכירים את התנאים האלו, רבי יהודה ורבי שמעון, בצורה הפוכה. דתניא, יש מקור שהנושא שלו, זה עניין של לקיחת משכון. מי אלמנה שלוותה כספים, האם מותר לקחת מאלמנה משכון? האם זה, האם יש בזה שיקולים, טעמים מאחורי הדבר הזה? הפסוקים בנושא הזה מופיעים בספר דברים פרק חף דלין. אנחנו הוספנו למעלה בשוליים פסוקים רלוונטיים לנושא הזה. בואו נקרא, נעבור על הפסוקים ביחד לפני שניכנס להמשך הגמרא. שוב פעם אני מזכיר, אצלנו בשס המסומן, השס עוזר שלנו של מפת התלמוד, הוספנו בשוליים למעלה את הפסוקים ככה: כי תשה בריחה משת מאומה, לא תבוא אל ביתו לעבוד אבותו. במילים אחרות, אם יש לך חוב לגבות ממישהו, אל תיכנס לתוך הבית לקחת משכון. בחוץ תעמוד, והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את העבוד החוצה. תמתין בחוץ, ואותו לווה יביא לך משכון. פסוק י"ב: ואם איש עני הוא, לא תשכב באבותו. אם מדובר באיש עני, וזה אתה מקבל ממנו נגיד לבוש שקשור לשינה, אל תשכב בזה, תחזיר לו שיכול להשתמש בו בשעות הערב. פסוק י"ג: השב תשיב לו את האבות כבוא השמש, ושכב בשמתו וברחקה, ולך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך. עכשיו נחזור לגמרא עם הרקע המקראי. הגמרא אומרת שרואים ההפך מבחינת הגישה של התנאים בעניין נתינתם לקראת דתניא. אלמנה, בין שהיא ענייה בין שהיא עשירה, אין ממשכנין אותה, שנאמר, יש פסוק שלא קראנו אותו, הפסוק אומר בהמשך שם בדברים פרק כ"ד: לא תחבול בגד אלמנה. דברי רבי יהודה, יש איסור, לא קשור ליכולות הפיננסיות שלה, אל תיקח ממנה משכון. רבי שמעון אומר, עשירה ממשכנין אותה, ענייה אין ממשכנין אותה. לפי רבי שמעון זה באמת תלוי, אם היא עשירה בעלת אמצעים, בעלת נכסים ובעלת פריטים, אפשר לקחת ממשכון, אבל ענייה לא. אז מה שהתורה אומרת, לא תחבול בגד אלמנה, רבי שמעון אומר, זה מדובר בענייה, ואנחנו נדלג על הקטע שבסוגריים, כי הלשון, לא, מה שבתוך הסוגריים לא לשון מתוקן. אז אם נדלג שנייה, מה הבעיה במקיחת משכון מאלמנה ענייה? מתוך שאתה ממשכנה אתה חייב להחזיר לה, זה מה שקראנו לפני כן בפסוקים. היא ענייה, אין לה כמה סטים של פיג'מות, אז היא צריכה בערב את הבגדי לילה שלה, אז אתה צריך להחזיר לה, ובכך אתה נכנס אליה הביתה כדי להחזיר לה, ואתה מסיע שם רע בשכנותיה. מה, רואים אדם זר נכנס באופן קבוע לבית של האלמנה הענייה, זה לא נראה טוב, זה מסיע שם רע בשכנותיה. אז מה אנחנו רואים פה? רבי שמעון הוא מסביר, הוא נותן טעם לפסוק שאומר לא תחבול בגד אלמנה, כי, וההמשך זה הסבר שנקרא דורש תאי מדקרא. אנחנו נחזור לקטע שדילגנו. אמרנו שהעשירה ממשכנין אותה, עניין ממשכנין אותה, ואתה חייב להחזיר לה, ואתה מסיע שם רע בשכנותיה. ואמרינן, מי כאמר? מה הכוונה פה? אתה חייב להחזיר לה ואתה גורם לה שם רע. מה הקשר בין זה שאתה חייב להחזיר לה ואתה גורם לה שם רע? מתוך שאתה ממשכנה אתה חייב להחזיר לה, מתוך שאתה לקחת את הבגד הזה בתור משכון. התורה, מה שראינו מקודם, התורה מצווה להחזיר את המשכון בשעה שיש לבן אדם צורך בדבר, ואתה מסיר שמועה בשכנותיה. עכשיו, כל הדבר הזה שחיוב להחזיר לה, כמובן, זה כשמדובר באדם שאין לו משהו אחר ללבוש על מה. אז מה רואים? רבי יהודה לא דרש תיימא דקרא, ורבי שמעון דרש תיימא דקרא. אז רבי יהודה אין לקחת משכון מאלמנה, ולא שום קשר עם, לצורך להחזיר לה או לא. כי אצל אלמנה כתוב לא תחבור בגיל אלמנה, ללא שום הסבר נוסף מבחינת התורה, ואנחנו מעצמנו לא מוסיפים הסברים. אז מכאן רואים שדווקא ביהודה הוא זה שלא דורש תיימא דקרא, ובשמעון כן. אז מה קרה אצלנו במשנה שנראה שביהודה הוא כן נותן תיימא דקרא ורבי שמעון לא? אז הגמרא עונה, באלמה רבי יהודה לא דריש תיימא דקרא. ושייני הכה, ופה בעניין של ריבוי נשים אצל מלך, העניין שונה. למה? דמפרש תיימא דקרא. התורה עצמה נותנת טעם. מה טעם לא ירבה לא נשים? משום המשך הפסוק, דלא יסור לבבו. אבל אם היא לא מסירה את ליבו, אין שום בעיה. אז לפי רבי יהודה, זה לא עניין שהוא מעצמו נותן תיימא דקרא. רבי יהודה פשוט אומר שהתורה עצמה נותנת את הטעם לאיסור. והטעם לאיסור, כפי שכתוב שחור לבן בתורה, זה לא יסור לבבו. ולכן, בתנאים כאלו, בנסיבות כאלו, אל תרבה נשים. אבל אם מדובר בצדקניות, אין שום בעיה, אין שום מכסה. ורבי שמעון אמר לך, מכתי. רבי שמעון אומר, בוא נסתכל, בוא נעיין בעניין הזה פה. באלמה דרשין עדיין מדקרא. בדרך כלל, וכאן רק תשימו לב שהדבריו של רבי שמעון פה מתפרסים על כמה שורות, וסימנו את זה בהתאם. רבי שמעון אומר שבדרך כלל, לשיטתי, אני מעצמי נותן טעם דקרא. אם כן, לכתוב קרא לא ירבה לא נשים ולשתוק, היה מספיק לתורה להגיד אל תרבה. וענה אמינא, ואני מעצמי הייתי נותן טעם, מה טעם לא ירבה? משום דלא יסור, שלא יסור, לא תסור את לבבו. לא יסו, למה לי? למה התורה הכניסה את הטעם אם מעצמנו היינו יכולים לתת טעם? מאחר שהתורה נתנה טעם, אפילו אחת ומסירה את ליבו, הרי זו לא יסענה. אם מדובר כבר בכזאת שהיא משפיעה לרעה, אפילו אחת לא. אלא מה אני מקיים לא ירבה, אז מה נעשה עם תחילת הפסוק של לא ירבה לא נשים? אם מדובר במסירת לב, זה לא קשור לריבוי, אפילו אחת היא בעיה, היא בעיה, הוא לא יכול לשאת אותה. אז מה, באיזו קונטקסט, באיזו מובן יש להבין לא ירבה? אפילו כאביגיל, אפילו אם מדובר בצדקנית. במשנה אמרנו, תנקם אמר שהמכסה לכמות הנשים למלך 18. הני 18 מנהלן. מה המקור לזה? דכתיב. הפסוק אומר, אצל דוד המלך, ויוולדו לדוד בנים בחברון, והנה רשימה של בנים עם שמות אמותיהן. אנחנו נראה שיש כאן שש נשים שמצוינות בשמותיהן, ואחר כך אם יש פה מפורש שש נשים, איך נגיע ל-18? זה נראה בהמשך. אז בפסוק כתוב, ויהי בכורו, שוב פעם נתחיל מההתחלה, ויוולדו לדוד בנים בחברון, ויהי בכורו אמנון לאחינועם הישראלית. השמות של נשים אתם רואים אצלנו בגמרות המסומנות מעוגלות. אז אחינועם הישראלית הוא משנהו כליו לאביגיל אשת נבל הכרמלי, היא מכונה כך כי לפני שדוד התחתן איתה היא הייתה כך, היא הייתה אישה של נבל. שלישית, והשלישי אבשלום בן מרחה, והרביעי אדוניה בן חגית, והחמישי שפטיה בן אביטל, והשישי יתרעם לעגלה אשת דוד. אלה יולדו לדוד בחברון. וקמה לנביא עם מעט ואוסיף עלך כהנה וכהנה, כהנה שיט וכהנה שיט, מאחר שבפורש היו שש נשים, וכהנה זה עוד כזאת, עוד כזה מספר, עוד שש, וכהנה עוד שש, אבל הוא תמניס לסך הכל 18 נשים. כעת סימון חדש מעוין, ואנחנו מציינים מה תפקידו במבנה שאתם רואים בצד. הצעות נוספות למניין נשים, זה אנחנו נראה כאן, ובשורה הבאה עוד הצעה שמגבירה את המספר אפילו עוד יותר. ונתקדם, נתקדם גם כי יש עוד סימונים שנתייחס אליהם בהמשך. מה תקיף לרבינה? אימא, אתה אומר שבדרשה של כהנה וכהנה הגענו למה? לשמונה עשרה נשים. אימא, כהנה תרטיסרי, זאת אומרת היו שש נשים במפורש, כהנה זה עוד שש נשים, אז הגענו ל-12 נשים. ואז אתה אומר עוד פעם וכהנה, נכפיל את מה שהיה לפני כן, 24. תניא נמי הכה, ויש אפילו ברייתא שמבססת את את המספר הזה, לא ירבה לו נשים יותר מ-24. אז הנה עוד שיטה. אז יש לנו תנא קמא שלנו 18 נשים, ברייתא 24 נשים, והנה ולמען דדריש וב בדרשות פסוקים יש, וראינו את זה בעבר אצל מניין הדיינים, שראינו אם אני לא טועה שיטת רב יהודה שדרש וב, וזה הוסיף עוד שמה, הוסיף עוד שני דיינים. כאן אם נאמץ את השיטה הזאת של דרשת וב לתוספת מספר, אז נקבל 48, כי אמרנו כהנה זה הביא אותנו ל-12, ויש את המילה וכהנה, אז עוד כהנה זה 24, ואם דורשים את הוו זה מכפיל את המספר הזה ומגיעים ל-48 נשים. תניא נמי אחי, לא ירבה לו נשים יותר מ-48. ותנא דידן מי טעמי, התנא שלנו שהגביל את המספר ל-18, למה? המבקנה מקיש כהנה בטרה לכהנה כמה, מה כהנה כמה שיט, כמו שהופעת המילה כהנה פעם ראשונה זה פשוט עוד שש נשים, כי היה מפורש שש נשים ואתה אומר כהנה זה בוודאי עוד שש. אני חושב לכל הדעות הכהנה הראשונה הייתה שש, אז כמו שזה שש אף כהנה בטרה לא יותר, רק שיט, עוד שש, סך הכל 18 נשים. ברשימה של נשים לא ראינו עוד אחת שהיינו מצפים לראות, והאהבה עם מיכל. הצורה הזאת, הפפיון, מופיע כמה פעמים פה ועוד אחד בעוד כמה שורות, וסימנו בצד, או ציינו בצד, קושיות על בסיס המספר של הנשים. אז אנחנו נשאל שאלות על מה שאמרנו שיש מכסה של מה שנקטנו כבר, אבל מה עם שאלות האלו? הנה, והאבי מיכל, מה עם מיכל, שגם ראינו את זה בסוגיות הקודמות, התייחסו למיכל שהיא הייתה אשת דוד, אמר רב עגלה זו מיכל. מספר 6 למעלה, לכן יש פה 6 בסוגריים, כתוב למעלה, זה היה בפסוק A, והשישי יתרם לעגלה של דוד. גם יש לנו תוספת חיצים בצד הגמרא, אתה יכול לחבר את החץ פה לזה שלמעלה, ואתם רואים איפה עגלה הופיעה. אז רב אומר פשוט, עגלה זו מיכל. למה נקרא שמה עגלה? למה קוראים לה בשם כזה? תשובה, שחביבה עליו כעגלה. יש, מה הקשר בין חביבות לדווקא בהמה הזאת עגלה? יש הסברים שונים. אני מציע להסתכל בספר בן יהוידע, וגם ראיתי פירוש, שמעתי פירוש שזה מין ביטוי כזה שאולי היום יש איזו חיות מחמד שאנחנו, אדם קורא לשני או לפעמים לאשתו בשם כזה, בשם חיית מחמד, להביע חביבותה עליו. אז עגלה גם כן שימש בכזה דבר. יש, אמרתי, יש עוד הסברים לדבר. בכל אופן, בפסוק מיכל נקראת עגלה כי היא הייתה חביבה על דוד. וכן הוא אומר, יש עוד בעצל שמשון הגיבור, הביטוי ביטוי לאשתו בצורת עגל, לולי חרשתם בעגלתי. אז שוב, וכאן, ושם הכוונה לאשתו של שמשון הפלישתית שגילתה את החידה, ואפשר לעיין שם בסיפור המקראי. יש קטע של כמה שורות בסוגריים, ומיד אחרי הסוגריים אנחנו נראה שוב פעם שאלה בסגנון בסגנון הזה של קושיה על המספר, המספרים שאנחנו נתנו. מה קורה בתוך הסוגריים? אז יש בירור על מיכל והיכולת שלה בכלל להביא ילדים. הרי אם אתה אומר שעגלה זו מיכל, גם ניקח בחשבון שכתוב בפסוק שהיה לדוד בן ממנה. שואלת הגמרא בתוך הסוגריים, ומי הוו למיכל בני? והכתיב, ולמיכל בת שהוא לא היה לוולד עד יום מותה. עונה הגמרא, יש צורת בית, הם מוסברים בצד דעות במתי מיכל ילדה. הגמרא אמר רב חיסדא, עד יום מותה לא היה לה, ביום מותה היה לה. אז מה שכתוב בפסוק, יתרעם בן של עגלה דהיינו מיכל, לפי מה שנאמר כרגע היא ילדה אותו ביום מותה. זה אולי מזכיר קצת את רחל שילדה את בנימין ביום מותה. שואלת הגמרא, הייתכן מכתי בנים, איך כחשיב להו? באותו פסוק שציינו מקודם, בתחילת הפסוק כתוב ויוולדו לדוד בנים בחברון. אז הבנים האלו מוזכרים בתקופת מלכות דוד שהיה בחברון, שבשיעור הקודם אנחנו ראינו שזה היה לפני שהוא הגיע בכלל לירושלים. זה בתחילת מלכותו, שנים רבות לפני מות מיכל. אז הגמרא אומרת שהבנים שנרשמו למעלה, איפה הם היו? בחברון. ואילו מעשה דמיכל בירושלים הווה, תכתיב ומיכל בת שאול נשקפה בעל החלון ותרת המלך דוד מפזז ומחקר לפני השם ותיבז. וגם רב יהודה ותימה רב יוסף שקלת מיכל למתרפסה. לפני שנסביר באופן מפורט מה שקראנו עכשיו, הקושיה היא שמיכל מתה בזמן שדוד כבר היה בירושלים, ואמרת, חיסטה אמר שהיא ילדה ביום מותה, אבל הילד שמשוייך אליה הוא נולד כבר בחברון. אז אם תגיד שעגלה זאת אינה מיכל, בסדר, זה אישה אחרת, אבל אם אתה אומר שעגלה זאת מיכל, מיכל היא מתה בירושלים שנים רבות אחרי לידת אותו יתרם שהיה בחברון, משהו לא מסתדר פה. אז הגמר עונה, אלא אימה עד אותו מעשה היה לה, אותו מעשה שהיא שמפורש בפסוק שקראנו, עד אותו מעשה היה לה בנים, מכאן ואילך לא היה לה. מאחר שהיא העבירה ביקורת על דוד, אז היא הפסיקה להוליד. אז זה פשוט תיקון או שינוי למה שראינו בבית הראשון, אצל התשובה הראשונה. לא שהיא ילדה ביום מותה, אלא עד אותו מעשה היא יכלה ללדת, אבל באותו זמן שהיא העבירה ביקורת חריפה על בעלה דוד המלך, אז היא הפסיקה להוליד. בשלב הקושיה קראנו שהיה מעשה דמיכל בירושלים. מדובר פה על החזרת הארון, ברית השם עם הלוחות, סיפור שקשור ללקיחת ארון בשבי של הפלישתים, ואחר כך זה הוחזר בסופו של דבר וזה הגיע לירושלים. אני פשוט מקצר הרבה, אבל הוא הגיע בסופו של דבר לירושלים, ודוד המלך הרה שמחה בלתי מוגבל באותו מעמד, באותו מקרה, ואשתו מיכל היא הסתכלה, נשקפה בעד החלון כפי שמסופר, ובעיניה זה לא היה התנהגות מתאימה למלך. הוא פשוט, הוא רקד והיינו אומרים איבד שליטה על עצמו, אבל זה לא ביטוי הולם והוגן פה, אבל הוא, כי מה שהוא עשה זה הביע את ההתבטלות הגמור שלו כלפי הקדוש ברוך הוא ותורתו, וזה לפי שיטת דוד המלך זה ממש ראוי. נכון שמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, הכל טוב ויפה, אבל בקשר להתבטלות לקדוש ברוך הוא ולתורתו, זוהי כבודו. זה שאדם יכול להתבטל לתורה ולשמוח בתורה עד אין קץ, אפשר לומר זה שיא הכבוד שאדם רק יכול להגיע אליו. אבל מיכל חשבה אחרת. היא הייתה בת שאול, והיא באה ממסורת אחרת בעניין כבוד המלכות, והיא העבירה ביקורת חריפה על בעלה עם הדרות מגונות עליו. והגמרא אומרת שבאותו מעמד היא כבר נענשה. והביטוי בגמרא, רבי דוד תימא רבי יוסף, שקלתה מיכל קיבלה למתרפסה. מה זה מתרפסה? אז נסתכל ברש"י, אביהם הרב שקלה מיכל למתרפסה, זה היה פיראון חטאתה, מה שנכתב בצידו לא היה לה ולד. אלמה מההוא מעשה ואילך לא אבה לה. זאת אומרת, מה שרפיס אמר בשלב ראשון שביום מותה היא ילדה, אבל יום מותה זה היה אחרי המעשה הזה, אז היא לא יכולה ללדת כבר. אבל מקמי הכי איקה למימר דהבילה, ולפני המעשה היא כן יכלה ללדת, וזה מאפשר לנו שוב פעם להגיד שעגלה באמת הייתה מיכל, והיא חלק מהרשימה של השש נשים שראינו למעלה. נחזור לגמרא. אנחנו ממשיכים אצל הפפיון השני, והכתיב ויקח דוד עוד פילגשים ונשים בירושלים. אז אמרת שיש עד 18, אבל הנה יש עוד. הגמרא אומר לא, מה שכתוב פה עוד פילגשים ונשים זה למילוי 18, זה רק להגיע למכסה של 18 נשים ולא לעבור. מהי נשים ומהי פילגשים? הזכרנו בפסוק שני סוגי נשים, מה ההבדל ביניהם? אמר רב ידע אמר רב, פה השימוש במשולש הוא מצביע על כך שיש לנו בהמשך מימרות של רב ידע אמר רב בדוד המלך ומשפחתו. אז המשולש הראשון, נשים בכתובה ובקידושין, פילגשים בלא כתובה ובלא קידושין. יש הרבה התדיינות הלכתי בהגדרה הזאת, מה ההבדל, מה בדיוק זה פילגש, מתי זה נוהג, למי זה שייך. אפשר לעיין בנושאים האלו בשולחן ערוך, כמובן באבן העזר. מה שכתוב אצלנו בגרסה שלנו, שנשים זה מה שאנחנו מכירים, אדם מקדש אישה בכסף קידושין ומתחייב לתת לה כתובה, או בזמן גירושין או שהיא נהיה אלמנה. הפילגש היא בלי כתובה ובלי קידושין, אלא מה, אדם מייחד לעצמו לחיות עם אישה מסוימת וזהו. אמר רב יהודה אמר רב, 400 ילדים היו לו לדוד, וכולן בני יפת תואר היו ומגדלי בלוריות היו. הדבר הזה של היו לו 400 ילדים, אפשר לראות ברש"י במסכת קידושין דף עין וב, שאומר שזה רש"י שם אומר שהם לא היו ממש בניו, הם היו במסגרת בית המלוכה והצבא שלו, אז לכן כתוב פה היו לו לדוד, אבל לא לחשוב שהם היו ממש ילדיו. אז היו להו כאילו 400 ילדים, ואימותיהן הם אנשים שהם היו יפות תואר. זאת אומרת, במלחמות דוד היו חיילים וראו אישה נוכריה בצד השני, והתורה מאפשרת לקחת אותה ולחיות איתה. אני כאן לא מרחיב דיבור על זה, זה נושא בפני עצמו עם כל התנאי מתי וכו' וכו', אבל מהאנשים האלו נולדו 400 ילדים האלו. מגדלי בלוריות היו, זה צורת גידול שיער שדווקא מאפיין גויים. אז השאלה פה בכלל אם הילדים האלו היו יהודים, זה גם דיון, כי אם מדובר בלידות מנשים שנלקחו בשבי בזמן המלחמה לפני שהן התגיירו, אז הילדים האלו אינם יהודים. אז היה להם שערות של בצורת בלורית, שם זה עניין של שמגלחים את הראש מסביב ושערות צומחות מאמצע הראש, אחד מהפירושים ששייכים לעניין של גידול בלורית. וכולן יושבים בקרנות של זהב ומלכים בראשי גייסות היו. הם היו החיילים המקדימים בקרב, והם היו בעלי אגרופים של בית דוד. הם היו כאילו שהיה להם יכולת לאיים, בעלי אגרוף, להניף את האגוב באוויר ואנחנו ניתן לכם משהו משהו. הם היו בתפקוד הזה בעניין הצבא. יש פה מה לחקור, האם הם היו לוחמים ממש או סתם היו משהו משהו כזה מקדים לגרום פחד על הצד השני, אבל אם בפועל הם לחמו, בזמן שאנחנו מכירים עוד מקורות שהצבא היה דווקא מחיילים מיוחסים ולא כאלו, אז זה נותן מקום לחשוב ולחלק כמו שאנחנו מציעים. נמשיך בגמרא, ויאמר רב יהודה, אמר רב, תמר בת יפתור הייתה, שנאמר, שוב פעם בספר שמואל, יש סיפור, והגמרא פה תתייחס לסיפור עם תמר, עם אמנון, אמנון היה בן דוד, ותמר נחשבת מוצגת כאילו בת דוד. מה הכוונה? אז אנחנו נתייחס לזה עוד מעט. בכל אופן, רב יהודה אומר רב שתמר בת יפת תואר הייתה, ורש"י אומר יפת תואר הנשבית במלחמה, כי לכתיב וראית בשביה. תמר, ממשיך רש"י, אחות אבשלום. עכשיו אבשלום ידוע הוא בן דוד, תמר היא אחות אבשלום בת יפת תואר הייתה. וכאן העיקר, קודם שנתגיירה בלב שלם מאחה אמו, ירדה לו לדוד את תמר, והייתה אצלו בתורת יפת תואר. אז היא תמר הייתה אפשר להגיד אולי ביולוגית מדוד, אבל אמה מאחה ילדה אותו לדוד לפני שהיא אמא, קוראים לה מאחה, לפני שהיא התגיירה בלב שלם. אז לכן תמר מיוחסת אך ורק לאמא שלה ולא מיוחסת לאבא שלה, אבא כוונה ביולוגית, דוד. אז כפי שהדין אומר ש יהודי זכר שבא על אישה נוכריה, הבת מיוחסת אחרי אמא. זאת אומרת, אין לה שום קשר הלכתי לאבא היהודי שלה. אז ובגלל הדבר הזה נוכל להבין את מה שמסופר במקרא. ובלי להיכנס לכל הפרטים, אפשר כמובן לעיין בספר שמואל ב' פרק י"ג ותראו את כל הסיפור. הגמרא פה רק מציינת פה ושם נקודה, אבל במסגרת הסיפור של תמר עם אמנון, אמנון רצה לחיות איתה חיי אישות. הרי אבל האם אמנון בן דוד היה עובר על גילוי עריות? זה לא בא בחשבון. אז ובכל זאת, אז איך הוא ניסה לחיות חיי אישות איתה? והנה מזה שקבענו שהיא בת יפת תואר הייתה, היא תמר לא מיוחסת באופן הלכתי לדוד. אז מה הקשר בין אמנון בן דוד לתמר? אין שום קשר הלכתי, אז אין כאן בעיה של גילוי עריות, וזה מה שהגמרא מוכיחה עכשיו. אמרנו שתמר בת יפת תואר הייתה, שנאמר במעמד תוך נקרא לזה חדר שינה, תמר נותנת עצה לאמנון, וכך היא אומר, ואתה דבר נא אל המלך כי לא ימנעני ממך. תדבר למלך ותבקש שהוא ייתן אותי אליך, ואין שום בעיה, אל תתחיל איתי בכוח, תדבר על המלך. ואיסק עד היתר בת נישואין איבאי, אם היה לו עולה על הדעת שתמר בת דוד ואשתו מערכה דרך נישואין, אך די מאב ושאר יוני, האם דוד היה מתיר אחות לאח? זאת אומרת, מתיר תמר לאמנון, אלא שמה מינה בת יפת תואר הייתה. זהו, זה שתמר לא הייתה בת נישואין, אלא בת אישה שדוד בא עליה בשעת הקרב, במסגרת יפת תואר, כפי שהתורה מספרת ומעריכה בספר דברים בתחילת פרשת כי תצא. אם כבר הזכרנו את אמנון ותמר, יש פסוק, ולאמנון רעה ושמו יונדב בן שמעה אחי דוד, ויונדב איש חכם וכולי. אמר רב ידעה אמר רב, איש חכם לרשע. ויומר, מדוע אתה ככה דל בן המלך? ויומר לו יונדב, שכב על משכבך והתחל עד ועשתה לעיני את הבריה. פה זה המשך הסיפורים שמה, שהוא נתן עצה איך הוא אמנון יכול לתפוס את תמר, תעשה את עצמך כחולה והיא תכין במאכל, מאכל בריה זה מאכל טיגון, ובכך יש אפשרות לך להמשיך עם המזימה שלך. ותיקח את המסרט ותיצוק לפניו. מה זה? אמר רב ידע מרב, שעשתה לו מיני טיגון, מה שאמרנו הבריה, וזה המשך ההכנת אותו מזון, אותו מאכל. ובסופו של דבר, מאחרי שהם היו ככה בייחוד כזה, והיא מכינה את האוכל, ואמנון המשיך לתפוס אותה, וקרה מה שנראה בהמשך. והישנאיה אמנון שנאה גדולה מאוד. נו, לפני רגע ראינו שהוא כל כך תאב, בלשון תאבה, התאבה לה, ופתאום שנאה גדולה, מה קרה? מה הייתה מה? אמר רב יצחק, נימה נקשרה לו והסעתו קוד שפחה. בקיום היחסים, אז נימה זה שיער, שלה נקשרה, כאן אנחנו מדגישים את המילה הזאת, נקשרה, וזה גרם פגיעה אצל אמנון באותו מקום, והופך אותו להיות קוד שפחה, שפחה דם שכבר לא יכול להוליד יותר. וכי נקשרה לו, היא מה יעבדה, אם זה הסיפור שנקשרה לו, זה מעצמו נהיה קשר בשערות שלה, וזה תפס אותו וגרם לו מה שתיארנו כבר. אז למה השנאה כלפיה? זה דבר שקרה מעצמו. אלא אימה, לכן פה יש מספר שניים, הוא אומר, זה שדרוג ההסבר. קשרה לו נימה, היא תכננה את הדבר הזה ועשאתו קוד שפחה. שואת רמה, הנה הייתכן הסיפור הזה, והדרש רבה, מהי דכתיב ויצא לך שם בגויים ביופייך, ודורשים מכאן שאין להם לבנות ישראל לא שיער בית השחי ולא בית הערבה. אין שרות אצל בנות ישראל באותו מקום, אז מה אתה מספר לי שזה מה שהיא קשרה שיער? שאני תמר שם תמר שונה, בבת יפת תואר, והיא לא הייתה בת ישראל שעליהן נאמר השבח הזה. ותיקח תמר אפר על ראשה וקוטנת הפסים אשר עליה קרעה, תנא משמי דרבי יהושע בן כוחה, גדר גדול גדרה תמר באותה גדרה תמר. רש"י פה אומר גדרה תמר בדמעתה וזעקתה ונהגה עצמה בביזיון, כל מה ש מתואר שם אצל תמר גרם לכך מסקנות בעיני הציבור. כך, רש"י ממשיך, מה בנות מלאכים עירה קלקול זה בהדיוטות על אחת כמה וכמה? אם במקום כל כך אצילי ושמור כארמון בית המלוכה קורה כזה דבר, כל הסיפור הזה שהזכרנו מקודם, אמנון עם תמר והמזימה שלו והוא ביצע את זה וכו' וכו', אז זה הכוונה פה שגבר גדול גדרה תמר. באותה שעה אמרו לבנות מלאכים כך, לבנות הדיוטות על אחת כמה וכמה, אם לצנועות כך לפרוצות על אחת כמה וכמה. אנחנו משתמשים לפעמים בביטוי אין אפוטרופוס לראיות. בכל התחום הזה של בינו לבינה צריכים שמירה על גבי שמירה, וזה חלק מהטבע שברא הקדוש ברוך הוא בבני אדם. וכפי שראינו פה, מה שאגב מסופר בתנ"ך, חס ושלום לחשוב שזה אלו הם סיפורים באלמה של מה שהיה פעם וכו', אלא כל מה שנכתב בתנ"ך הוא מסר, הוא הוראה לדורות, כמו שבימים ההם גם בזמן הזה. אמר רב יהודה מרב, באותה שעה גזרו, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', רק תשימו לב שכבכבנו את המילה גזרו, אז באותה שעה גזרו על הייחוד ועל הפנויה. על הייחוד רש"י כותב למעלה, ייחוד דאשת איש, ועל הפנויה זה לא מתוקן. הגמרא תסביר את עצמו, תתקן מה שאמרנו פה. שואלת הגמרא קושיה, ותשימו לב שרשמנו מספר אחד על הייחוד ועל הפנויה, כאילו יש שני דברים נפרדים, ובעוד כמה שורות נראה שתיים ששם כתוב אלא אימה תיקון לשון. לבינתיים הגמרא שואלת ייחוד, מה ייחוד? יש איזו, אתה אומר שאדם שהוא מתייחיד, הוא לבד עם אשת איש, זה האיסור לדבר הזה, זה תוצאה מגזירת חכמים? דאורייתא הוא, יש איסור דאורייתא לאדם להיות ביחד בבדידות עם אישה נשואה. דאמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוצדק, רמז לייחוד מן התורה מניין, שנאמר כי יסידך אחיך בן אמך. פסוק באופן פשטני מספר על אדם שמסית לעבודה זרה, ומי הוא המסית פה? האח שלך שהוא בן, יש אמא משותפת בין האחים בפסוק הזה, וזה חסר הבנה. וכי בן אם מסית, בן אב אינו מסית, מה רק בן מאמא משותפת יכול להסית, ואח מאב משותף לא יכול להסית, אינו מסית? אז זה מחייב אותנו להוציא את הפסוק מהמובן הפשוט שלו ולדרוש, אלא לומר לך מה שמוזכר בפסוק בן אימך מלמד משהו אחר, אלא לומר לך בן מתייחד עם אמו, בן ואם כמובן אמא זה איסור ערווה, אבל אחר שמדובר על אמא, בן יכול להיות לבד עם אמו, ולבד כוונה לבד בדירה סגורה, זה בן עם אמא שלו, ואין אחר מתייחד עם כל הרעיות שבתורה. אבל אם מדובר בשאר הרעיות, אדם עם הדודה שלו, וכמובן אדם עם בת דודה שלו, סגורים, נעולים בדירה לבד, אסור. אז הפסוק אומר שייחוד עם שאר עריות כולל אשת איש אסור מן התורה. אז מה היה הכוונה שאמרנו אחרי מעשה אמנון ותמר, באותה שגזרו על הייחוד. מה הכוונה? אלא אם גזרו על ייחוד פנויה. היא לא איסור ערווה, היא רווקה, אבל גבר עם בחורה רווקה. להיות סגורים ביחד בדירה נעולה, יש בזה איסור דרבנן. איסור דרבנן, כמובן, אני אומר את הדברים האלו, אם ניקח בחשבון שהיא גם שהיא תהורה, מה שמפריד בין זה למה שאמרנו מקודם, כאן היא פנויה, היא פנויה, ונצא מהנחה שהיא גם תהורה, אז האיסור להיות בייחוד איתה זה איסור דרבנן. ראינו מקודם מה הוביל הייחוד בין אמנון ותמר, ולכן חכמינו דאז ראו את התוצאות, אז גזרו לא, שגם גבר עם בחורה פנויה שלא יהיו לבד. ואדוניה בן חגית מתנשא לאמור אני אמלוך. הזכרנו את הבנים של דוד המלך לפני כן ברשימה עם האימהות שסימנו אותם, ובתוך הרשימה הזאת ראינו בן החמישי היה אדוניה, אמו חגית, והזכרנו אותו, וכאן יש התייחסות אליו. אגב, בסוף חייו של דוד, שנים מועטות אחרי מה שנקרא מרד אבשלום, קם אותו בן הזה, אדוניה, וכתוב, מתנשא למו, אני אמלוך, הוא רצה לתפוס את המלוכה, למרות ששלמה בן של דוד היה אמור להמשיך את המלכות, הוא רצה, אמר רב יהודה אמריו, מלמד שביקש להולמו ולא הולמתו. פה הגמרא מאוד מאוד סתומה, רש"י מפרש יותר, רש"י שורה ראשונה, שביקש להולמו ולא הולמתו, שתשב בראשו כתר מלכות. זה מה שהוא רצה, שכתר מלכות ישב טוב על ראשו, ולא הולמתו, לפי שהיה שרביט של זהב בתוך חללה מדופן לדופן. הכתר הוא בעיקרון הוא עגול, יושב על ראש גם בצורה עגולה פחות או יותר. מה שהיה אצל הכתר של דוד המלך היה שרביט, נגיד מקיל של זהב, שהיה ממוקם מחובר לכתר ממש באמצע הכתר, וזה הכוונה שהוא היה מדופן לדופן, ובאופן רגיל זה קשה מאוד שאתה מנסה לשים כתר עם מקיל כזה באמצע העיגול, הוא ייפול מיד מהראש, לא יכול להתיישב על הראש, וזה מה שרש"י אומר, ואינה מתיישבת בראש אלא למי שיש לו חריץ בראשו, והיא עדות לבית דוד שכל הראוי למלכות הולמתו, הולם אותו, ומי שאינו ראוי למלכות אינו הולמתו. אני מבין שיש פה דבר, מה שנקרא דבר ניסי, כדי לוודא שאותו אדם ראוי למלכות, אז הכתר היה הולם אותו, אחרת לא. וזה מה שקרה אצל אדוניה, הוא רצה למלוך, ביקש שהכתר של אביו ישב על ראשו, אבל לא צלח. הפסוק אומר, ויעש לו רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו. מה רבותה? אם מדובר בנסיך או יורש עצר במובן מסוים, שיש לו מעמד מכובד בבית המלוכה, מה רבותה, מה החידוש, או איך אומרים, הביג דיל, בזה שיש לו מה 50 איש סביבו? זה ברור. זה אפילו אולי מעט. אמר רב יהודה מרב, זה לא סתם 50 איש. כולן נטולי תחול וחלקי כפות רגליים היו. הם עברו ניתוח להוצאת התחול. רש"י מסביר שהיה סם שמאפשר סם הרדמה שמאפשר ניתוח. התחול באופן כללי מכביד על האדם, הוא גורם לאדם, או מפחית את הסיכוי או האפשרות למהירות C. אז אם הם מנתחים את האדם ומוצאים את העבר הפנימי הזה עד חול, זה גורם לו יכולות אילאיות של ריצה, וגם הבשר בכפות רגליהם הם חקקו, אז הם לא מרגישים את הקוצים והברקנים, והם היו כאלו, 50 אנשים כאלו, זה כבר משהו מיוחד. המשנה, לא ירבה לו סוסים, אלא כדי מעוקבתו. חסד וזהב, לא ירבה לו מאוד, אלא כדי ליתן. יש פה גרסה, כתוב במשנה אספניה, יש גרסה חלופית, חילוף אותיות, אפסניה. ורש"י מסביר, אגב, זה מילה שראינו בעבר, בעניין שאין מושיבים מלך בעיבור שנה, וכאן רש"י אומר, אפסניה, שכר חיילות מדי שנה בשנה, נכנסים ויוצאים עמו כל השנה. זה אגב היה הסיבה שלא מושיבים מלך, כי אם היה לו אינטרס כן להוסיף חודש, כי התשלום לצבא שלו היה תשלום שנתי, אז הוא יכול להרוויח עוד חודש בתוך השנה, מה טוב. זה מה שאמרנו אז. כאן המשנה מתייחסת לכמות הכסף וזהב, זה שיהיה כדי לשלם משכורות לעובדה ובמיוחד לצבא שלו. ומה עוד עם המלך וכותב לו ספר תורה לשמור, יוצא למלחמה, מוציאה עמו, נכנס הוא, מכניסה עמו, יושב בדין, היא עמו, מיסב, היא כנגדו, שנאמר והייתה עמו וקרה בו כל ימי חייו. המלך שהוא היה, הוא ישב בשיא הפירמידה הלאומי של עם ישראל, היה צריך להיות כנוע לתורה, ולכן אצל המלך במיוחד יש את הדרישה הזאת מן התורה, שיהיה לו ספר תורה מיוחד. הגמרא תדון בנושא, הרי לכל יהודי היה מצווה לכתוב ספר תורה לעצמו. אנחנו נמתין לגמרא. בצד יש לנו נושא וגם מבנה מעוין, מופיע פה, לא ירבה לו סוסים ולא ירבה לו נשים. הדגשנו המילה סוסים פה, וגם הדגשנו במעוין גם הכסף וזהב. אני רק רוצה לתקן, הנשים זה כבר טיפלנו בזה, זה המיון השני, זה בעניין הכסף וזהב. תנו רבנן, לא ירבה לו סוסים, יכול אפילו כדי מרכבתו ופרשיו. תמוד לומר לא, לא אינו מרבה. אם זה סוס לצורך שעשועיו הפרטיים, זה אסור לו להרבות, אבל מרבה הוא כדי רכבו ופרשיו. מה אני מקיים סוסים? סוסים הבטלנים. ברש"י בתחילת פירושו על הגמרא לא, משמע להרחיב דעתו ולהגדיל בריבוי סוסים. הסוסים באים ממצרים לארץ ישראל, וצריך לשלוח שלוחים לקנות לו סוסים, ועוברים בלא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. זה אסור, יש כאן איסור לחזור למצרים וברכישת סוסים, מאחר שבמצרים היו מגדלים הסוסים. זה היה כרוך באותו בעיה שלא תוסיפו לראותם עוד. אנחנו נחזור לגמרא. אמה אני מקיים סוסים? סוסים הבטלנים, זאת אומרת סוסים שהם מה שראינו ברש"י, שהם מסתם לספורט ולשעשוע. מניין שאפילו סוס אחד הוא בטל, שהוא בלא ירבה? תמיד לומר למען הרבות סוס, בלשון יחיד. וכי מאחד אפילו סוס אחד והוא בטל קין ולא ירבה סוסים, למה לי? למה בפסוק מוזכר סוסים בלשון רבים? תשובה, לעבור ולא תעשה על כל סוס וסוס. לשון רבים רק מחייב עוד יותר עבירות. כל סוס שהוא רוכש שהוא בגדר סוס בתיל, דהיינו הוא לא קשור לצבא ולמשטרה, אלא סוס שעשוע, על כל אחד מהם יש עבירה. תאמה דכתב רחמנה לא. הסיבה שניתן להגיע למסקנה הזאת, בגלל שכתוב לא, כוונה לעצמו, לצורכי עצמו. הלאו הכי, אם לא היה כתוב המילה לא, הווה אמינא, כאן הגמרא שואלת בתמיה, אפילו כדי רכבו ופרשיו נמי, לא, אפילו לצורכי צבאיות אין לא להרבות בסוסים? הייתכן, מה אם הביטחון והשיטור? הגמרא עונה, לא צריכה להפושי. רשי, בואו נראה מה הכוונה. קודם כל, רשי לא מתחיל, הווה אמינא אפילו כדי רכבו, לא בתמיה. מלכות בלא רכב וברשים, מי חשיבה אם זה נחשב מלכות בלי אמצעי הגנה? להפושי, רשי ממשיך, רכב ופרשים וסוסים לרכוב בהרווחה ולא בצמצום. יש בהמשך רשי להרווחה שלא לצמצם, ואם יצטרך לזכור עוד חיילות שיהיה מצוי בידו. אז למסקנה, גם בלי המילה לא, יש אתר לרכב ופרשים. בא הפסוק, בזה שהוא הוסיף המילה לא, הוא מתיר שאם זה לא מדובר לא מדובר על מלך עצמו באופן פרטני, אלא מדובר במשהו צבאי, הפסוק מתיר שיהיה לא ברווח. זה הכוונה להפושי. אז אולי ניתן לומר שאם לא היה כתוב המילה לא, היה מקום לחשוב שגם בצורכי צבא, כמובן צריך סוסים מורחבים, אבל לא ברווח, שיהיה מצומצם. כמה שמלן, לא, המילה לא, למד, וב, שרק במסגרת לא יש הגבלה. אבל אם זה לצורך ציבורי, צבאי, בלי שום הגבלה, בלי שום צמצום. וכסף וזהב לא ירבה לא, אלא כדי ליתן אספניה. תנו רבנן, כסף וזהב לא ירבה לא. יכול אפילו כדי ליתן אספניה, שלא יהיה כסף גם לצורך הזה, תמיד לומר לא. לא אינו מרבה, אבל מרבה הוא כדי ליתן אספניה. כל הרעיון של הגבלת כסף וזהב זה רק לצורכי עצמו, אבל לצורכי חילותיו אין שום הגבלה. שוב פעם אותו סגנון קושיה, תאמה דכתב רחמנא לא. בגלל זה אנחנו מבינים שכל ההגבלה זה רק באופן פרטני אישי. לאו הכי, לא היה כתוב המילה לא, הווה אמינא אפילו כדי ליתן אספניה נמי לא, שלא יהיה כספים גם לצורכי אספניה. לא, אין הווה אמינא כזאת. ברור שברגע שיש מלכות יש גם אוצר של כסף וזהב כדי לשלם מזכורות, אז מה אני צריך את המילה, מה לא מלמד? לא צריכה להרווחה, כמו ש ראינו מקודם ברשי, שמותר אפילו להרבות כסף וזהב, אם זה כדי למלות אוצרות המלך לשם תשלומי משכורות לחילותיו. השתא דאמרת לא לדרשה, מאחר שראינו שהמילה לא יש לה עומק מעבר לתרגום הפשטני, לא ירבה לא נשים מי דרשת בי, מה ניתן ללמוד מכך שכתוב לא אצל האיסור ריבוי נשים במלך? לימותי הדיוטות, שרק אצל מלך יש הדין הזה, הרעיון הזה של הגבלת מספר נשים, אבל אצל אדם הדיוט מותר להרבות נשים. שאלה אחרת, אם זה מומלץ, אם זה רצוי, יש הרבה מטלות על גבר שהוא נשוי, האם הוא יכול לקיים את כל חובותיו אם יש לו הרבה נשים, זה כבר סיפור אחר, אבל מבחינת איסור ריבוי נשים אין עליו איסור. רבי יהודה רמי, הסימון הזה מוסבר בצד יישוב סתירות בפסוקים, ובהמשך אנחנו נראה שימוש בבית, הם מבליטים סדרה של דברי רבי יצחק, אבל זה יהיה רק עוד כמה שורות. רב יהודה רמי, כתיב ויהי לשלמה 40,000 אורבות סוסים למרכבתו. קבקבנו את המספר 40,000, וכתיב ויהי לשלמה 4,000 אוריות סוסים, עשירית מהמספר הקודם. הכיצד, איך ניתן ליישב את ההפרישים האלו? אם 40,000 הצטבלעות היו, כל אחד ואחד היו בו 4,000 אורבות סוסים. ואם 4,000 הצטבלעות היו, כל אחד ואחד היו בו 40,000 אורבות סוסים. עכשיו, מה נשאר לנו להסביר? מה זה הצטבלעות ומה זה אורבות? אז ההסבר הוא כך, הצטבלעות זה בית גדול למדור הסוסים, זה המבנה הכללי. אורבות הם נגיד מחיצות או הבדלה בין שורה לשורה, אז הסוסים היו חיים או עומדים בשורות שורות בתוך ההצטבלה, ובזה אנחנו נוכל ליישב את המספרים האלו, 40,000 ו-4,000, כפי שהגמרא הסבירה. רבי יצחק רמי, כתיב אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה, וכתיב ויתן שלמה את הכסף בירושלים כאבנים. מאומה כפשוטו, אז לא אפס אבנים, נכון, אבנים הם בזול, אבל שווים משהו, משהו פורטה. אז מה הממד של כסף בימי שלמה? או אפס, או כאבנים? לא קשה. כאן קודם שנשא שלמה את בת פרעה, כאן לאחר שנשא שלמה את בת פרעה. הנושא הזה של נישואי שלמה עם בת פרעה, זה נושא שדורש הרבה המכה והרבה תשומת לב. אנחנו לא במסגרת השיעורים שלנו במפת התלמוד לא נוכל להעמיק בזה, רק נגיד שבעיני חז"ל יש ביקורת על זה ששלמה נשא את בת פרעה, וכל ההתנהגות שלו לאור אותם נישואין, אמרנו יש בזה ביקורת. אז לפני המגע של שלמה עם בת פרעה, היה לו מעמד ורמה כזאת גבוה ורוחני, שכסף היה נחשב כמאומה. אחר כך היה ירידת מדרגה, והכסף כבר קיבל איזושהי מעמד, חשיבות, ומעבר לזה אנחנו לא נרחיב. אמר רבי יצחק, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ירה גבריאל ונץ קנה בים, והעלה סרטון, הצטבר סביב אותו קנה הצטבר סביבו בוץ ואבנים, ועם הזמן נהפך להיות כמו אי או ארץ, ועליו נבנה כרך גדול שברומי. כאן כמובן רואים פה דברים עמוקים, דברים שמרומזים, שבעת ששלמה נשא את בת פרעה, זה כבר גרם יצירת השורשים של רומי, שבסופו של דבר בא והחריב את בית המקדש, המקדש השני, ונתן לעולם תרבות רומי, תרבות קלוקלת עם כל המשתמע מכך. וזה השורש של הדבר הזה, לפי דרשת רבי יצחק, זה בנישואי שלמה עם בת פרעה. שוב פעם צריכים לעיין ולעמיק בנושא הזה. נמשיך בגמרא, ויאמר רבי יצחק, בני מה לא נתגלו טעמי תורה. רש"י אומר, לא נתגלו טעמי תורה, כגון למה נעשה לבישת שענז ואכילת חזיר וכיוצא בהן. בעצם רוב רובם של, של מצוות התורה אין טעם, יש ציוויים בלי טעם. למה? שרי הגמרא ממשיכה, שתי מקורות נתגלו טעמן, נכשל בהן גדול העולם. כתיב, לא ירבה לא נשים, המשך הפסוק, ולא יסור לבבו. אמר שלמה, אני ארבה ולא אסור. כן, אני למעלה מכל חשש. נכון, התורה מזהירה, אבל זה, לי זה לא יקרה, כמו שאנחנו רגילים לומר. וכתיב, ויהי לעת זקנת שלמה, נשב היטו את לבבו. תשימו לב איך שכיווכבנו, הוא טען, והוא היה גדול העולם, האדם החכם מכל אדם, והוא אמר, אני הרבה ולא אסור. ומה כיווכבנו בהמשך? היטו את לבבו. וכתיב, המקרא השני, לא ירבה לא סוסים, והמשך הפסוק, ולא ישיב את העם מצרימה. יאמר שלמה, אני ארבה ולא אשיב. וכתיב, ותצא מרכבה ממצרים שש וכולי. וכותב ספר תורה לשמו תנה, ובלבד שלא יתנאה בשל אבותיו. יש ציווי שעל המלך, על כל מלך מלך, למרות שלאבי אותו מלך היה לו ספר תורה משלו, המלך החדש צריך לכתוב ספר משל עצמו. זה הכוונה, ולא בבד שלו יתנאה בשל אבותיו. אמר רבא, הוא מסביר מה שאמרנו, אף אבי שניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה, מצווה לכתוב משלו, שנאמר, ועתה כתבו לכם את השירה. רבא הוא נגיד הוא מרחיב את היריעה. הוא אומר שלכל אדם מצווה לכתוב משלו, ושלא יתנאה בשל אבותיו. היטיבי אביי, וכותב, כאן מדובר על המלך, כתוב, וכותב לו ספר תורה לשמו, שלא יתנאה בשל אחרים. מלך אין, הדיוט לא. אין הגבלה על יחיד שלא להנות משל אחרים, משל אבותיו. זה רק אצל מלך. אז איך רבא אומר שזה הגבלה על אדם, על כל אדם, לא רק מלך? לא, צריכה לשתי תורות. אצל מלך הוא חייב בשתי ספרי תורה, ועל שניהם נאמר שלא יתנאה בשל אבותיו. וכדתניא, וכתב לו את משנה וכולי, כותב לשמו שתי תורות, אחת שיוצא ונכנסת אמו, ואחת שמונח לו בבית גנזיו. אותה שיוצא ונכנסת אמו, אנחנו נדלג על הקטע שבסוגריים של המדפיס, אותו שמה שיוצא ונכנס אמו אינו נכנס בא לו לבית המרחז ולא בית הכיסא, שנאמר, והיה אמו וקרא בו, מקום הראוי לקרות בו. הרש"י לשתי תורות, הדשני מלך מהדיוטות, אילו היה הדיוט סגילי בחדה, ומלך בי תרתי. במספר ספרי תורה יש הבדל בין מלך ומה שאבאי הקשה ודייקנו מלך עם הדיוט לא, זה נכון מבחינת מספרי, שאצל מלך יש ספר תורה נוסף, אבל בבסיס כל אדם חייב לכתוב ספר תורה משלו ולא ליהנות ממה שהיה אצל אבותיו. הדברים האלו גם כן מופיעים בספרי הלכה, בעניין הלכה למעשה, מה מוטל עלינו בהקשר למצווה הזאת של כתיבת ספר תורה. פה, כמו שאמרנו הרבה פעמים בעבר במסגרת השיעורים שלנו במפת התלמוד, אנחנו לא אומרים ומתחייבים לפסיקת הלכה הלכה למעשה, אבל אנחנו רק רוצים לציין שזה תחום שדובר עליו בהלכה למעשה, איך אנחנו אמורים לקיים את המצווה של כתיבת ספר תורה. אמר מור זוטרה ויתמה מור עוקבה, בתחילה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש. לפני שנתקדם, רק נציין שיש לנו פה נושא בשוליים, וכתבנו תחת הכותרת נושא סוג הכתב ובאיזה לשון ניתנה תורה לישראל, ודעות שונות עם עבר שינויים במשך הדורות. אז בסוגיה שאנחנו עומדים להיכנס אליו, ניקח בחשבון שיש גם צורת אותיות, זה נקרא הכתב, ויש גם הלשון. לשם דוגמה, ניתן להשתמש באותיות עבריות ולכתוב משפטים בשפה זרה, באנגלית. וכמובן גם ההפך, אפשר לכתוב מילים שלשונם בעברית עם אותיות לטיניות. אתה רוצה לכתוב למשל המילה בית, אתה יכול להשתמש באותיות לטיניות B-A-Y-I-T, בית, אבל הלשון זה לשון עברי, זה לא אנגלית house. אז רק עם ההקדמה הזאת גם נציין שאומנם אנחנו פותחים בשיטת מור זוטרה שהוא אמורה, יהיו דעות בתנאים בנושא הזה והם מסומנים במשולש שזה יבוא בהמשך. יש לנו גם טבלה שמלווה את שיטת מור זוטרה שהוספנו בשולי הדף למטה. חזרה לגמרא, אמר מור זוטרא ויתמה מור עוקבה, בתחילה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש. אני גם רוצה להתנצל, מאחר שיש כמה וכמה פירושים למילים מסוימים פה בהמשך הגמרא, אנחנו נראה כתב עברי, כתב רועץ, כתב אשורי, מה בדיוק המשמעות של כל אחד מהמילים האלו, פשוט צריכים לעיין במפרשים. אני אנקוט בשיטה כזאת שרק נזכיר את השמות בלי תיאורים נוספים. רש"י למשל על המילה כתב עברי הוא אומר שבני עבר הנהר. נחזור לגמרא, אמרנו מה שהיה בהתחלה, ואם אתם רוצים לפנות מיד לטבלה למטה, תראו השיבוץ הראשון, בתחילה יש לנו בצד ימין כתב ולמטה מזה לשון, אז רואים בתחילה היה כתב עברי ואחר לשון הקודש. נמשיך, לשון הקודש אני חושב זה ברור למה הכוונה. בהמשך הגמרא, חזרה וניתנה להם בימי עזרה בכתב אשורית ולשון ארמי. הנה הוא היה מין נתינת תורה מחדש בזמן עזרה, בשינוי כתב ובשינוי לשון. כתב ארמי, לשון ארמי, יכול להיות מאוד שזה קשור למה שאנחנו רואים בתרגומים. יש תרגום אונקלוס, יש תרגומים, תרגום יונתן בן עוזיאל, ובכל אופן זה לשון ארמי. אני לא אומר שזה בדיוק מה הכוונה שהיה לשון ארמי אחת על אחת, אבל אנחנו מכירים לשון ארמי מהספרים האלו. נמשיך בגמרא, בירורו להן לישראל כתב אשורית, זה המשיכו עם מה שניתן מבחינת הכתב בזמן עזרה ולשון הקודש, אבל הלשון שניתן בזמן עזרה זה הם לא קיבלו, אלא קיבלו מה שהיה המקורי, לשון הקודש. אז יש לנו כתב אשורית, לשון הקודש, והניחו לאדיוטות כתב עברית ולשון ארמי. מן אדיוטות? למי הכוונה אדיוטות? אמר רב חיסדא, קוטאי, הקוטים שהם בספרים שלהם השתמשו בכתב עברית ולשון ארמי. מהי כתב עברית? אמר רב חיסדא, כתב ליבונה. יש כמה וכמה פירושים על מה זה בכלל, ותוספות נותן עוד אפשרויות. רש"י עצמו אומר אותיות גדולות, כן, אותן שכותבים בקמאות ומזוזות. כפי שאמרנו, תוספות מוסיף עוד הסברים. תניה, רבי יוסי אומר, ראוי היה עזרה שתינתן תורה על ידו לישראל אלמלא קדמו משה. וכאן יהיה כמה וכמה הקבלות בין משה ועזרה. מי שלא הכיר גדלות עזרה עד עכשיו, הנה ההזדמנות למפגש כזה עם עזרה וגדלותו. במשה הוא אומר, ומשה עלה אל האלוקים. בעזרה הוא אומר, הוא עזרה עלה מבבל. מה עלייה אמור כאן? תורה, מה שכתוב אצל משה, עלה אלו, מה הכוונה עלה? הוא עלה לקבלת תורה. אף עלייה אמור להלן אצל עזרה, כוונה תורה. במשה הוא אומר, ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים. בעזרה הוא אומר, כי הבין עזרה לבבו לדרוש את תורת השם ולעשות ללמד בישראל חוק ומשפט. ואף על פי שלא ניתנה תורה על ידו, על ידו של עזרה, נשתנה על ידו הכתב. היה לו את הייחוס הזה שעל ידו היה שינוי בכתב, שנאמר, ואנחנו ממשיכים לראש דף חף ב', וזה פסוק מספר עזרה, הרבה פסוקים בספר עזרה הם בלשון ארמית. אז הוא אומר, וכתב הנשתוון, הנשתוון לשון שינוי, כתב הנשתוון כתוב ארמית ומתורגם ארמית. וכתיב, פסוק מספר דניאל, לא חהלין כתבה למקרה ופשרי להודעה למלכה. וכתיב, וכתב את משנה התורה הזאת. זה פסוק, וזה חשוב מאוד לציין, פסוק בספר התורה עצמו, בספר דברים. ומה הכוונה משנה? לשון שינוי, כתב הראוי להשתנות. הכוונה במין העברי, זה כתב עברי לכתב אשורי. למה נקרא אשורית? שאלה אמהם מאשור. אנחנו מציינים הביטוי למה נקרא בן מעוין, יש אחד פה וגם עוד בהמשך. שניהם מתייחסים לשם הזה אשורית. קראנו כמה פסוקים ולא הסברנו אותם, ואנחנו לא הסברנו אותם באופן מילולי. מה המטרה של הפסוקים שקראנו? אנחנו נוכל להבין את מהלך הברייתא על ידי רש"י. אז קודם כל, רק נחזור מה שאמרנו, אצל עזרא, למרות שהוא לא זכה להיות מקבל התורה, הרי קדמו משה רבינו, אבל נשתנה הכתב על ידו. רש"י למעלה אומר, וכתב הנשתבן, כתב שנשתנה. ואי קרא בעזרא הכתיב, שהיו כותבים בימיו כתב משונה, שנשתנה, משונה כבר השתנה מחדש, לא מזמן. כתב משונה שנשתנה על ידי מלאך שכתב, וזה קדם לעזרא בשנים מועטות, בסוף מלכות בבל. היה מלך בסוף אותה אימפריה, מלך בעל שצר, והיה מה שמכונה היום כתב על הקיר. הביטוי הזה נלקח ממעשה שהיה בזמן אותו מלך בעל שצר, והמלאך כתב על הקיר מנה מנה תקלו פרסין בימי דניאל כתב, וזה גם היה תקופת דניאל שקדם, אמרנו קדם לעזרה. בימי דניאל כתב ארמי ולשון ארמי, ואומר, ואז היינו הפסוק בדניאל שראינו בגמר, לא קהלים תבה למקרא, לא היו יכולים לקרות כתב שכתב המלאך בימי בר שצר, היו שם יהודים הרבה. אז קבענו פה כבר ברש"י שבימי דניאל היו רגילים לכתב ארמי ולשון ארמי, ובא המלאך וכתב על הקיר המילים מנה מנה תקל ופרסין, והיו שם יהודים ואף אחד לא הבין מה זה, שמע מינה, מה ניתן להסיק? נשתנה להם אותו כתב באותו היום. את משנה התורה רש"י ממשיך, רמז לנו משה רבינו שכתב שבימיו עתיד להשתנות מן עברי לאשורית, שנתן להם בימי דניאל. הוא בא עזרא וכתב בו את התורה בכתב אשורית. אז תשימו לב, לפי רבי יוסי התנא, בהתחלה בזמן משה הכתב הייתה כתב עברי וזה עבר לאשורית. לפי מר זוטרה זה בהתחלה היה גם כן כמו שרבי יוסי אומר כתב עברי, וזה השתנה לאשורית. אז רואים בתנאים כבר מה שמר זוטרה אמר בקשר לכתב. בעניין לשון אני חושב שיש הבדל, כי רש"י ציין שבימי דניאל, ואני משער שזה היה גם עד אותו כבר היה לשון ארמי. כעת נמשיך לגישה השנייה בתנאים. תניא רבי אומר, בתחילה בכתב זה ניתנה תורה לישראל. המשמעות או הכוונה לאשורית, זה הכתב המקורי, כיוון שחטו נהפך להם לרועץ. ורש"י אומר שחטו בבית ראשון, שהם ביזו את התורה, ומה שקרה שכחו, לפחות שכחו את הכתב, כיוון שחזו בהן, החזירו להם, כוונה החזירו לאשורית, שנאמר, שובו לביצרון אסירי התקווה, גם היום מגיד משנה השיב לך. המילה ביצרון, רש"י אומר, שובו לביצרון, לעיר מבשר שלכם, לירושלים, והבית שני כמתנבא. גם היום, רש"י ממשיך, מגיד משנה, מה ששכחת את משנה התורה הזאת. אשיב לך, רש"י אומר, אחזיר לך מה ששכחת את משנה התורה הזאת. נמשיך בגמרא, למה נקרא שמה אשורית? שמאושרת בכתב. אני מבין מהגמרא כאן, שאם לפי רבי האשורית היא הייתה הכתב המקורי, אז לא כמו רב יוסי במקור הקודם שאמר עלה עמהם מי אשוארי, זה כתב שהיה מאז ומקדם. אז לכן רבי נותן פירוש אחר, אשורית מאושרת בכתב, משהו יפה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אנחנו ממשיכים עם דעה שלישית, משום רבי אליעזר בן פרתא שאמר משום רבי אליעזר המדעי, כתב זה לא נשתנה כל עיקר, שנאמר ווי העמודים, מה עמודים לא נשתנו, אף ווים לא נשתנו. רש"י אומר ווי העמודים, יתדות כסף עשויים כמין וקלעות וקבום בעמודים שבהם תוכבים לולאות כלאי החצר והמסך, וכל וקלעות דומין לווים. אלמה בימי משה עשויים הווים כגון שלנו. זאת אומרת, אם כבר בבניין המשכן היו אותיות וו כמו שלנו היום, כמו שהעמודים לא משתנים, גם הוווים לא משתנים ולא השתנו. נמשיך בגמרא ואומר, ואל היהודים ככתבם וכלשונם, מה לשונם לא נשתנה, אף כתבם לא נשתנה. אלא מה אני מקיים את משנה התורה הזאת? ראינו את זה אצל המלך, לשתי תורות, אחת שיוצאת ונכנסת עמו, ואחת שמונחת לו בבית גנזיו. כוונה משנה התורה, הכוונה לאותם דינים שהזכרנו מקודם, עניין המלך, ולא הכוונה לשינוי, משנה לשון שינוי, אלא משנה לשון שניים. אז במכינת התורה של המלך, אותה שיוצא ונכנס אלימו, עושה אותה כמין קמאה ותולה בזרועו, שנאמר שהביתי השם לנגדי תמיד. אז אותה ספר תורה שהיה תמיד על ידו, היה ספר תורה קטנה בכתב דק, רש"י אומר שהיא קלה לשאת. שיביתי השם לנגדי, רש"י אומר סייפי דקרא כי מימיני בעל אמות, דוד המלך השם ספר תורה שבזרורו אמר. נחזור לגמרא. אגב, רש"י על הדיבור המתחיל הבא, לא נשתנה כל עיקר, משמע לא נשתכח מהם כלל, דעלי דרבי עתי לפלוגי, ומאי, רבי בא לחלוק על מה שנאמר יותר מוקדם, ששכחו אותו והחזירו אותו. לפי רבי שמעון בן אלעזר, שהוא אמר לא נשתכח כל עיקר, הוא בא באותו ברייתא שלפניו הופיע רבי שאמר כן שכחו והחזירו. הוא, רבי שמעון הזה אומר, לא נשתכח כלל. נמשיך בגמרא. ואידך, זה שדרש משנה התורה לשון שינוי כתב, היי שיביתי מי דריש בי, ההוא מבאי אלי כדרב חנה בר ביזנה. אותו דעה שחולקת לומד משיביתי השם לנגדי תמיד את הלימוד של רב חנה. דאמר רב חנה בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, המתפלל צריך שיראה את עצמו כאילו שכינה כנגדו, שנאמר שיביתי השם לנגדי תמיד. שואלת הגמרא, לרבי שמעון, הכוונה רבי שמעון בן אלעזר, שאמר תו זה לא נשתנה, אז זאת אומרת היה מאז ומתמיד אותו כתב, מה לא קלים כתב על המקרא, מה ההסבר לאותו סיפור עם דניאל והמלאך ובעל שצר שכתב על הקיר, והזכרנו את הפסוק הזה למעלה, שהם לא יכלו לא יכלו לפנח מה כתב המלאך. הרי אמרנו עכשיו שלפי רבי שמעון לא השתנה שום דבר. אמר רב, בגימטיה יכתב להון, נכון האותיות היו מוכרות, אבל חיבור האותיות היה בצורה שלא יוכלו לפנח את זה. אנחנו יודעים שבסופו של דבר המלאך הביאו מסר מנה תקילו פרסין, אבל המשמעות של הדברים האלו, של המילים האלו, שהקדוש ברוך הוא מנע ושקל את הזכויות נגיד של אותו בעל שצר, והראה שנגמר לו הזכויות ואת חורבנו התקרב, שהמלכות שלו פרסין, כוונה שתי פריסות, רש"י אומר שהוא יתחלק, הוא יקווה, יכבשו אותו מלכות פרס ומדי. אבל מה קרה שם שהם לא הבינו? הם לא יכלו לקרוא את המילים? אז הגמרא אומר פה שרב אומר בגימטריה יכתב להון. מה הכוונה גימטריה? זה לא בדיוק העניין של אותיות במקביל למספרים כמו שאנחנו רגילים, אלא סדר אותיות בצורה, נקרא לזה, מבובלת מן הרגיל. אז יש כאן כמה וכמה דעות, ויש פה פס כפול ובצד תחת הכותרת נושא סלש מבנה, ארבע דעות במה היו כתוב על הקיר במעשה עם בעל שצר המלך בימי דניאל. אז דעה ראשונה ככה, יתת יתת אידך פונחמת, מי פרישלו, מה היה הסבר? הסבר היה מנה תקלו פרסין. עכשיו הגימטריה פה זה בצורת מה שנקרא את בש, א' מתחלף עם תף, עוד ב' מתחלף עם עוד שין. עכשיו העוד מם, מנה מם יתחלף עם יוד, תת יתחלף עם נון, תף כמו שאמרנו יתחלף עם א', אז יתת זה שווה למילה מנה. מנה, מנה תקלו פרסין. ומה כאן ההסבר של המילים האלו? אנחנו אמרנו את זה מקודם בעל פה, אבל הנה הגמרא. מנה, כוונה מנה אלוקה מלכותך, הקדוש ברוך הוא עשה חשבון מבחינת מלכות שלך, תקילת במוזני, הוא שקל את זה במוזניים שלו והשתקח חסיר, ונמצא שאתה חסר פרסין, פריסת מלכותך, המלכות שלך יתחלק ויעיבת למדי ופרס למלכויות האלו, הם בעצם יכבשו אותך. ובאמת כך קרה באותו לילה. זה פירוש הראשון למה היה בפועל כתוב על הקיר שהם לא יכלו אז לפניח. פירוש שני, הוא שמואל אמר ממתוס ננקפי אלירן, ואנחנו הדגשנו את תחילת הפענוח, המילים שהופיעו על הקיר לפי שמואל, שלוש מילים אין להם משמעות בפני עצמם אלא על ידי פענוח. אבל תשימו לב, ממתוס, מילה עוד ראשונה מהם, המילה השנייה ננקפי נון, ומילה השנייה אלרן, א' מופיע בראש המילה. תיקח כל עוד ראשון מנה, קחו כל עוד שני, תקחו עוד פעם מנה, ועל זה הדרך. גישה שלישית, רבי יוחנן אמר אנם לקט ניס רפו, זה פשוט באופן הפוך. המילה ראשונה אנם, מסוף ההתחלה מם נונה מנה תקל ופרסין. Ravashi, Gisha Rivit, Amar, Nama, Nama, Katal, Pulsin. זה בכל מילה היא אותיות מבולבלות, אז נמה בתוך המילה הזאת תסדר את האותיות, תקבל מנה, ופורסין בסוף תשים את הוו בהתחלה והפה שני ופרסין, ועל זה הדרך. עד כאן שירנו להיום.